דרך עם פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכנה ועוד. שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט רוורס עם פלטפורמה. אנחנו בפרק מספר 313, וזה הקרבורטור מספר 23. היי אורי ונתי.
אהלן, אהלן.
אהלן. טוב להיות פה כבר אחרי תקופה ארוכה.
הרבה זמן לא הקלטנו.
הרבה זמן לא הקלטנו, כן. היינו צריכים להתאמן על זה.
שזה צריך ניו ייר וחנוכה ו...
כן, כן. אז אני לוקח...
זה גלוטן וכל מיני דברים.
אז את הקרדיט על הרבה זמן לא הקלטנו אני לוקח על עצמי. נולדה לי קטנה, אז אביגיל, כשאת שומעת את זה עוד 18 שנה, המאזינים מודים לך. כן, אז תינוק קטנה חמודה, דורשת הרבה תשומת לב, והנה אנחנו שוב פה. אנחנו היום ביום ראשון, ה-25 לדצמבר, אז חג שמח למי שחוגג את זה.
חג שמח.
2016.
נר שני.
כן. וזהו. והיום אנחנו הולכים לדבר על NFV. Network Function Virtualization. אם לא הייתי בדרך כלל, אנחנו מדברים על כל מיני נושאים תשתיתיים, אנחנו נפגשים משהו כמו פעם בחודשיים, חוץ מארבעה האחרונים שלא נפגשנו. וזהו, אז בואו נדבר על NFV, ואולי לפני שנסביר ונספר מה זה NFV, ספר לנו נתי בכלל איך הגעת לזה, ואיך הגעת להתעסק עם זה.
סיפור קורע לב.
כן, אז כמו כל סיפור מעניין, די במקרה, למעשה כשהתחלנו את כל החוויה עם Cloudify, זה היה באזור 2012, אז הלקוח הראשון שלנו היה אלקטל, שמעת אותי פעם מדבר על זה, והם התחילו פרויקט, עוד לא היה מושג כזה שנקרא NFV, והייתה שם קבוצה שנקראת CloudBand, והם התחילו לספר לי על איזה רעיון שבו כל העולם של נטוורקינג שהיום נמצא ברכיבים פיזיים עובר ל-x86 וכל הרשת הסלולרית בעצם תרוץ במקום ברקים, מה שאתם לא מכירים איך נראה הבקאנד של פרטנר או הבקאנד של בזק, אז בעצם הרבה מאוד רקים שלכל אחד יש לו הרבה מאוד פורטים וכל מיני דברים מהסוג הזה, וכל הדבר הזה הופך
להיות... בתוך הרקים האלה יש רכיבים יהודיים, זאת אומרת, ממש פרופרייטרי ארדוור שיצרו אותו בשביל להיות רכיב נטוורק.
ובעצם הרעיון אז היה, כשעוברים לקלאוד, ואגב ההשראה הייתה גוגל, אפשר את כל הדבר הזה בעצם להחליף למכונות x86 רגילות ולהריץ את זה כתוכנה ושירותי תוכנה שרצים על הארדוור סטנדרטי, ואם הם רצים על הארדוור סטנדרטי אז כל המודל בעצם זה נהיה כמו להריץ דאטאבייס או כמו להריץ כל סופטוור פונקשן, אני אומר כבר פונקשן, וזה פחות או יותר היה המפגש הראשון שלי. האמת שאז אני הייתי איש יותר של עולם האפליקציות, נטוורק בדרך כלל איש אפליקציות, זה מין בלק בוקס כזה, שאתה אומר, יש פינג עובד, סבבה.
אין פינג עובד, יש את מי להשים.
בדיוק, כן. אז עד לשם פחות או יותר, המומחים מכירים קצת נטוורק ניקים, מה שנקרא נטוורק קארדס, וקצת איך לקנפג ולעשות מאונט לפאבליק איי-פי או לא פאבליק איי-פי, אבל פחות או יותר בזה נגמר... עולם המושגים של מתכנת, הייתי אומר, מתכנת אפליקציות שגרתי, וזהו, וזה ככה היה המפגש הראשון שלי עם זה, ומכאן לשם בעצם התחום הזה, שאז בזמנו לא היה מוכר בכלל גם בעולם, כי כולם מסתכלו על מה שקלאודבנד עושים, אמרו, תגיד, החבר'ה אלה משוגעים בכלל, מי צריך את הדבר הזה, לפני שנתיים זה פתאום נהיה איזשהו טרנד מאוד חם בתעשייה, כי כולם הבינו שהמודל של הדאטה סנטרים של גוגל ופייסבוק וכל הדברים האלה, הם בעצם המודלים הסקלבילים, ככה מריצים אופרציה סקלבילית. וכשמסתכלים על זה, אז באמת רואים שכל הדאטה סנטר שלהם לא מורכב מרכיבים פיזיים, אלא רכיבים וירטואליים, והם בעצם העבירו את כל הלוגיקה של הרשת לשירותי תוכנה, עם כמובן כל מיני... יחידות קצה בקצוות, אבל רוב הלוגיקה הייתה בתוכנה, וזה עובד.
אז בוא נבהיר משהו, אמרת אין רכיבים פיזיים, אבל חייב להיות משהו פיזי, כלומר...
ה-X86 זה מחשב בעצם.
אוקיי, מה שאתה אומר, רכיבים פיזיים הם רכיבים גנריים, כלומר זה לא ראוטר מסוג X או סוויץ' מסוג Y, כל הרכיבים זה CPU גנרי וכרטיסי רשת גנריים, שהם רצים תחת הפונקציה של, ממשים פונקציה של ראוטר במקרה אחד, או פיירוול במקרה אחר. זה מה שבעצם...
כן, אז בוא נגדיר שנייה מה זה בכלל שירותי רשת, כי אני חושב שהרבה, כולל אני, בהתחלה די התבלבלנו מהמושג. ולמה זה מושג מבלבל? קודם כל, כי כשאנחנו מסתכלים על שירותי תשתית, אז כשאני אומר סטורג', אז ברור מה זה, זה בסוף זה איזשהו דיווייס, וסטורג' וירטואלי זה אותו דיווייס וירטואלייסט. כשאני אומר קומפיוט, אז אומרים, זה המחשב, הוא דומה למחשב שלי בבית, אבל במקום שהוא יהיה פיזי, הוא וירטואלייסט, אז זה אומר שלקחתי אותו, קל לי לדמיין מה זה אומר, וזה יחידה פיזית שהופכת להיות יחידה לוגית.
אבל צריך להבין שבסוף זה רץ על מה שאנחנו קוראים הרדואר סטנדרטי, או קומודיטי הרדואר.
נכון.
מחשב.
נכון.
מדובר על מחשב.
עכשיו, שירותי רשת זה משהו הרבה יותר אבסטרקטי, כי אין דיווייס אחד, אין משהו אחד שאתה אומר, הנה הקופסה, ועכשיו היא וירטואלית. זה הרבה דברים, שביחד מרכיבים רשת. כשהדברים כוללים את הניק אדרס, שזה בעצם הפורט שיש לך במחשב, שאליו הרבה פעמים מתחבר הקבל, בעולם הפיזי, בעולם וירטואלי יש... הרבה פורטים כאלה, אבל הם לוגים, אתה לא רואה קבל באמת.
שקע לקבל
ושתי מנורות, זה הרכיב הפיזי שלו.
אדום וירוק, לא?
אז זה הניק. והיום גם הווי-פיי הוא סוג של ניק, הוא בעצם גם ממופה לאיזשהו נטוורק קארד. יש לנו בעולם של קלאוד סקיורטי גרופ, שזה בעצם בעולם של אמזון ספציפית, ממופה לכל מיני רולים ב-IP טייבלס, IP Table זה בעצם איזושהי טבלה בתוך המערכת הפעלה שמגדירה את המיפוי של הכתובות שהמחשב יכול לגשת אליהם. ניגע בסוגיה הזאת בהמשך. דברים כמו ראוטרים, ומן הסתם אנחנו מכירים שירותים של firewall ושירותים של DNS, שזה בעצם המיפוי של הכתובות, ושירותים, יש מה שנקרא DPI inspection, שזה שירותים שבעצם... מסתכלים על התוכן של הפקטים שעוברים ועושים כל מיני הצפנות או לא הצפנות, וכן וכן השירותים, לוד בלנסרים, קול סנטרים, שזה voice services כמו סקייפ, כל הדברים האלה ביחד מרכיבים משהו שנקרא שירותי רשת. שירותי רשת זה נקרא functions, בהגה המקצועית.
אז היסטורית היה המכשיר שהוא היה לוד בלנסר, היית קונה לוד בלנסר, היסטורית היית קונה ראוטר.
עד היום יש חברה F5 מתפרנסת מזה.
נכון.
אוקיי, מה גרם לגוגל, לפייסבוק או לאחרים בעצם להחליט שלא בא להם לקנות קופסת פיירוול, אלא בא להם לקחת X86 ולהפוך אותו לפיירוול?
אני יכול בתור... לא יודע, אחד שכזה, זאת אומרת, כשהתחלנו את ה-Outbrain ובנינו דאטה סנטר, אז לא יודע, הדבר המקובל בשוק, אתה עושה דאטה סנטר, אתה קונה לך ראוטר ולוד בלנסר ופיירוול וכל הדברים האלה, אתה קונה רכיבים. ושנייה תפסנו את הראש ואמרנו, וואו, כמה זה אמור לעלות. ואז אני לא זוכר מי זה היה, פשוט אומר, רגע, אפשר לעשות כל הדבר הזה על מכונת לינוקס פשוטה, בטח כשהיינו קטנים, אז אמרנו, באמת, אין פה הרבה תנועה, אז בוא כפיירוול נשים, פשוט על אותו מחשב נשים IP tables, שהוא הפיירוול הכי גנרי שיש, ובמקום זה, במקום לוד בלנסר עושים משהו כמו AJ פרוקסי, שזה תוכנה, ביצועים מאוד מאוד גבוהים של שני הדברים האלה, עובדים, זה שתי תוכנות שעובדות על קומודיטי ארדוור בלבל הכי נמוך שאפשר, ואני חייב להגיד שהדברים האלה סחבו את ה... infrastructure של Outbrain עד גדלים מאוד גדולים. זאת אומרת, פשוט תוכנות רצות על לינוקס, וכל זמן היינו אומרים שהמכונות הכי זולות אצלנו בדאטה סנטר, זה הלוד בלנסרים, זה הפיירוולים, הגייטווים, כן. כל הדברים האלה.
אז באמת זה היה, אני חושב, המקור השראה לעולם הזה, זה בעצם היה באמת גוגל ופייסבוק, בכלל כל התפיסה של וויבסקייל. ברגע שאתה חושב וויבסקייל, אז כמו בקומפיוט וכמו בסטורג', מאוד קשה לעשות סקייל עם רכיבים פיזיים, שהם גם במודל לייסנסינג שלהם מאוד יקרים, מודל ההתקנה שלהם הוא מאוד ידני ומורכב, זה לא מתאים לתפיסת דאב-אופס, זה לא מתאים לסביבות של סקייל, שאתה אומר, אני גדל דינמית, אני כל הזמן גם גדל, אז אני גם רוצה משהו בקוסט מאוד נמוך, אני רק גם רוצה משהו שהוא מאוד גמיש, אני גם רוצה משהו שהוא פרוגרמבל, זאת אומרת, משהו שאני יכול לשלוט בו באמצעות קוד ותוכנה ו-API, כי ככה אני שולט בכל האינפרסטרקצ'ר שלי והרכיבים, וברגע שיש לי פתאום איזה ישות שלא מתחברת לעולם הזה, אז היא הופכת להיות החוליה החלשה במערכת.
אוקיי, ואת אומרת, ואם לפני זה, אם הדבר שעצר אותי היה פרפורמנס, זאת אומרת, בעיית הפרפורמנס כבר נפתרה. כלומר, כל אחד מה-X86 יכול לבצע את
זה. זה נקודה מאוד חשובה. בעצם נוצרו כמה דברים שאפשרו לפתור את בעיית הפרפורמנס. יש מה שנקרא DPDK ו-SRIOV, כל מיני שמות כאלה שאני לא ארחיב את הדיבור עליהם, אבל בגדול הם לוקחים את הבעיות שיש ל-Hypervisors. Hypervisors, מי שלא מכיר, זה בעצם שכבה של בעצם virtual machine, שהוא בעצם מייצר מיפוי בין המערכת הפעלה לרכיב הפיזי. אז כל עוד אנחנו מרצים, זה משהו סטנדרטי, זה עובד לא רע. ברגע שאנחנו מרצים network service, שזה בעצם IO intensive device, אז המיפוי הזה כל פעם בין הפקודות של מערכת הפעלה הווירטואלית לרכיב הפיזי, יצרו bottleneck. ונוצרו שירותים שבעצם עוקפים את המיפוי הזה. אז SRIOV זה בעצם משהו שמאפשר לגשת מהמערכת הפעלה הפיזית, ישר לתוך ההארדוור, ובעצם עוקף את השכבת מיפוי באמצע, שבעצם ממפה בין הרכיב הלוגי לרכיב הפיזי, וגם DPDK, זאת אומרת, נוצרו כל מיני שמות כאלה, שכל מטרתם הייתה בעצם לעקוף את המיפוי הזה בין השכבה ההייפרוויזור, שזה שכבה הווירטואלית, לשכבה הפיזית.
כן, אבל ביוסקייס שאורי תיאר, בכלל לא, אין הייפרוויזור.
נכון, נכון, נכון.
זה פונקציות נטוורק מתוכנתות.
נכון,
אז יש... אנחנו פתרנו את זה, את הנושא של השליטה והעברת... הפכנו את זה לפרוגרמבל את סקייל, פשוט כי... השתמשנו בשף.
אוקיי, ואת אומרת, בהתחלה חשבתם, אולי אנחנו צריכים לקנות ראוטר סיסקו או F5, אבל גיליתם שאתם בעצם לא כל כך צריכים, כי מבחינת ביצועים הם נתנו עבודה מספיק טובה.
לגמרי.
אז יש פה בעצם כמה שכבות, הייתי אומר, של וירטואליזציה. יש שכבה אחת שבאמת להפוך את זה למשהו שרץ על חומרה סטנדרטית והוא פרוגרמבל, שזה בעצם המקרה שאתם מתארים, ויש שכבה של וירטואליזיישן שבעצם כמו בקומפיוט, שזה ממש רץ על הייפרוויזור, ואז אני יכול להוסיף, להוריד, כאילו גם האינסטנציאציה הופכת להיות וירטואלית.
כן, אני לא מתכנת מחדש את הראוטר שלי, או את הלוד בלנסר שלי, אני פשוט מתקין מחדש.
מתקין מחדש או עושה סקייל, פשוט מוסיף עוד רכיבים, כן. ובעולם של הנטוורק הווירטואלי, אז בעצם... אתה לא יודע שנוסף עוד ראוטר, אלא אתה בעצם רואה עוד קפסיטי, אתה רואה אותו כאילו כסרבר יותר גדול. אותה לוגיקה שיש לדאטאבייס, אותה לוגיקה שיש ל-NoSQL, למעשה דאטאבייסס חלה היום לעולם הזה, שבעצם אם אנחנו חושבים מה שקרה בעולם של NoSQL בדאטאבייסס, זה בערך מה שקורה היום בעולם הנטוורקינג.
כמו שאני מוסיף נוד לקסנדרה שלי, אני יכול להוסיף עוד ראוטר לרשת.
בדיוק, עכשיו פה אנחנו מגיעים לנקודה שבה... לשם זה הולך, רוב ה-network functions עוד לא שם, לא ברמה הזאת, אבל די ברור שלשם זה הולך. אז יש כמה רכיבים שכבר עובדים בשיטה הזאת, יש הרבה שעוד לא, מכל מיני סיבות, חלק מהם זה בכלל סיבות של מודלים עסקיים, אבל בגדול זה מהלך מאוד דומה למה שנוסיקוול עשו לדאטאבייסס סטנדרטים, או הייתי אומר הסיקוול דאטאבייסס, שבעצם היה לנו מרחיב מאוד מונוליטי, לייסנס מאוד קשיח, צרוב ל-CPUs, ופתאום באו חבר'ה שאמרו אפשר אחרת, קומודיטי הארדוור, הרבה קומודיטי הארדוור שווה בעלות ובגמישות לסרבר אחד מאוד גדול ויקר, והגמישות הזאת היא בעצם מפצה על ירידת ביצועים של אותו מחשב בודד, ולכן אם אני מפזר את הביצועים שלי להרבה מאוד מחשבים, אני מקבל יחס ביצועי פרפורמנס הרבה יותר טוב.
כמו בקרוב אתה רואה מצב שבו אתה אומר, אוקיי, הראוטר שלי לא סוחב, בוא נוסיף לו עוד נוד, שולף כרטיס אשראי ומוסיף לו עוד נוד.
ממש ככה.
אוקיי.
יש גם היום חברות מאוד מעניינות, שאגב בארצות הברית הן מאוד נפוצות, הן אגב אחת מהן יושבת בנתניה, נקנתה על ידי ברוקייד, רקס, מי שמכיר, אז הם עושים שירותי וי-פיי, שבעצם הם סאס. מה זה שירותי וי-פיי שהם סאס? זאת אומרת, היום כשאני קונה שירות וי-פיי, אני בעצם מתקין את הראוטר אצלי בבית, מחבר אותו לקבל, הוא מתחבר לספק שירות שלי, שזה איזשהו קרייר, בזק או נטוורק פרוביידר אחר, ויש כל מיני קונפיגורציות שאני צריך לעבור, עד שבעצם בסופו של דבר אני מקבל אקסס לאינטרנט, נכון? אז בעצם באו החברות האלה ובאו ואמרו, בעצם אני יכול להשאיר רק את האנטנה אצלך בבית, כל הלוגיקה הזאת של איך אני מתחבר לאינטרנט ומה אני נותן, אני יכול לתת כשירות סאס. ובעצם להריץ את זה באיזשהו דאטה סנטר קלאודי לכל דבר ועניין, ורק ה-edge device, שהוא בעצם הפורט שלו אתה מתחבר ואנטנה, היא תהיה אצלך בבית. ומה אני מקבל מזה? א', שירות שהוא מאוד קל להתקנה, אני לא צריך לעשות כלום, אני פשוט שם אנטנה, נכנס לאיזה ובסייט, שם את ה-username password שלי, ובעצם אני מקבל שירות אינטרנט on demand. עכשיו, יותר מזה, אם נותנים לי שירותי אנליטיקס, אני יכול לראות כמה צרכתי נטפליקס, כמה צרכתי שירותים אחרים, יכול להגיד כל מיני דברים על השירותים האלה, אז הם יכולים לתת שירותי ערך מוסף ולפשט בסופו של דבר, בגלל שזה סאס, הרבה מאוד דברים שקודם לכן מישהו היה צריך לקנפג לי ידנית, כי כמו כל הרבה, כמו הרבה שירותי סאס, כשזה היה שירותים שהם מאוד יהודיים ומאוד ספציפיים, אז מישהו היה צריך לתפור אותם. ובשירות סאס, הרבה פעמים מסתכל על הבעיה end-to-end, כי אין לו ברירה, ובעצם מייצר לי חוויית משתמש אחרת לגמרי, כי הוא לא רק נותן לי את אותו שירות במודל סאס, אלא הוא גם פותר לי בעיה שהיא end-to-end, ואז מוריד הרבה מאוד קורות בדרך, הרבה מאוד סיבוכיות בדרך, וזה עשה די מהפכה גדולה לכל מה שקשור לשירותי רשת, ולחשיבה לשירותי רשת, אבל אני אחזור צעד אחד אחורה, אלה הדברים שהם כבר הדיסטרפטיב, אלה הם ממש הקצה של איפה שהתעשייה הזאת.
רגע, מה שתיארת כרגע, זה use case של NFV?
זה use case של NFV מאוד מתקדם.
אוקיי.
כשבעצם use case נוסף של NFV, אוקיי, אז אני אחזור חזרה רק להסביר איפה אנחנו נמצאים בעולם NFV, הסברתי מה זה רשת. אז מי שהוא ספק שירותי רשת הכי, הייתי אומר, שכיח, הכי נפוץ, זה לאו דווקא אורי וחברה, אלא זה הבזקים וה-AT&T'ים והפרטנרים של הארץ, ודויצ'ה טלקומים, הם החבר'ה שבעצם כל הביזנס שלהם זה למכור שירותי רשת. זה הקור ביזנס שלהם. זאת אומרת, בסוף, כשאתה הולך ל-AT&T, אז הם מוכרים לך שירותי רשת למובייל, שירותי רשת לבית, שירותי רשת לסטרימינג, שירותי רשת לכל מיני דברים, אבל זה הקור ביזנס שלהם. לכן המושג NFV מאוד אסטרטגי עבורם ומאוד קריטי עבורם.
כן, מה שאצלנו זה enabler לביזנס, אצלהם זה הביזנס.
זה הביזנס, בדיוק. הם ממש, זה מה שהם מוכרים. ואצלהם תיכנס לדאטה סנטר, תשים פרוב, אתה תראה הרבה מאוד סוויצ'ים כאלה והרבה מאוד ראוטרים כאלה, למעשה.
אגב, כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו הם לא סוויצ'ים.
נכון. אז בואו נדבר שנייה באמת על מה קורה היום בתעשייה המסורתית הזאת, שהיא לא אוהבת שינויים כל כך. אז התעשייה הזאת עוברת עכשיו מהפכה מאוד מאוד גדולה, ובגלל זה NFV תופס לא מעט. AT&T עצמם יצאו עם פרויקט שנקרא E-Comp. פרויקט E-Comp זה בעצם פרויקט אופן סורס, שהם בעצמם יזמו אותו, שבעצם מיישם את כל הבקבון, של אותם שרתי, אותם נותני שירותים, במודלים של אופן סורס, על גבי אופן סטאק, ועוד כל מיני תשתיות אחרות, שזה, אם תחשבו על זה, על חברות כמו סיסקו וג'וניפר, שעושות את 30% מההכנסות שלהם, פחות או יותר רק מ-AT&T, ודומיו, זה דיסרפשן די ענק בתעשייה, אז שוב פעם אנחנו רואים איך אופן סורס מייצר דיסרפשן, אז עכשיו זה קורה בעולם הנטוורקינג, שעד היום אין גן סגור כזה, שהצליחו לשמור עליו גן סגור לאורך זמן, פתאום נפרץ, ומי שמוביל במידה לא קטנה את המהפכה הזאת, זה אותם חברות שהן בדרך כלל שמרניות. עכשיו תשאלו למה פתאום AT&T עושה כזה דבר, איך AT&T שהסתכלה על הנטוורק שלה כקור ביזנס שלה, שם אותו באופן סורס.
קוסט.
ומציב, קוסט, ויותר מזה, הם הבינו שבעצם הדרך היחידה שלהם לפרוץ את הגן הסגור שאותם הסיסקוים והג'וניפרים סגרו עליהם וייצרו איזשהו מודל עסקי שהיה להם מאוד קשה, זה בעצם בלעודד תחרות. והאופן סורס בעצם ייצר אקו סיסטם שכן מעודד תחרות ואפשר להוריד חסמי כניסה כדי לאפשר לשחקנים נוספים להיכנס.
הוריד תחרות בחומרה שהוא רץ עליו, כי...
גם בחומרה, אבל גם בזה שהוא הוריד חסמי כניסה. כי מקודם להיכנס ל-AT&T, זה, אם היית ספק שירותי רשת, זה המדור, היית צריך לעבור שבעת מדורי גיהנום בכלל כדי להגיע למצב שאתה certified לרוץ בדאטה סנטר שלהם, מה שיצר את הגן עדן הזה לחברות מאוד גדולות.
אבל עכשיו בעצם אין תחרות. זה לא שזה עודד תחרות, אין תחרות, כי זה אופן סורס.
אז האופן סורס לא עושה הכל. ולכן זה פתח פתח לחברות, ופה זה, אתה נוגע בנקודה מאוד מעניינת, פתח פתח לחברות, כמו מה שתיארתי עם הווי-פיי, להרבה דברים אחרים, לחשוב על שירותי רשת אחרת. ובעצם ה-use case-ים הנפוצים היום בעולם של NFV, נקראים בעגה המקצועית SD-1 ו-VCP, אני אסביר מה זה אומר. היום אותו ספק AT&T, מחזיק, כשאתם במשרד של Outbrain או מה שזה לא יהיה, כשאתם מקבלים שירותי רשת מבזק או מהספק אינטרנט שאתם עובדים, יש בסוף איזשהו חוזה בינך לבינם, ויש להם איזשהו דיווייס אצלך שיושב ומתחבר אליהם, ולהם יש הרבה כמוך, הרבה Outbrainים, אולי לא בגודל של Outbrainים, אבל הרבה ספקי, הרבה צרכנים של רשת, וכל פעם שמישהו רוצה להתקין כזה ראוטר או לקבל שירותי רשת, יש איזה תהליך ידני שהאיש אופרטור שלך צריך לדבר איתם והם צריכים לקנפג את זה. אז VCP זה בעצם use case של וירצ'ליזציה של כל התהליך, שאומר שאני נכנס בעצם למודל שהוא self service, שאין יותר אופרטור אנושי שמתעסק עם זה, אני נכנס לאתר של בזק, אומר איזה שירות רשת אני רוצה, כמה bandwidth, כל מיני קונפיגורציות אחרות, עם firewall, בלי firewall, עם חוקים כאלה ואחרים, לוחץ קליק, ובעצם מתוך האתר של בזק, הם יודעים להגיע לדיווי שלך, לקנפג אותו, לשנות בו מה שצריך, להתקין בו אפילו עוד שירותים, זאת אומרת, אם אתה רוצה firewall מסוג אחר, אז הם התקינו לך אותו. אני לא אכנס לכל הארכיטקטורה, איך זה נעשה, אבל בגדול, זה הרעיון הבסיסי. זאת אומרת, לקחתי משהו שהיה מאוד custom-made, מאוד ידני, ובעצם עכשיו אני יכול למקן אותו לחלוטין, ולתת אותו כשירות מרכזי, שניתן מתוך האתר של אותו ספק שירות, במודל של סף סרוויס. אז זה use case, הייתי אומר, בסיסי, אבל הוא מאוד משמעותי, שבו רואים את האפקט של זה שעכשיו הנטוורק הוא וירטואלי, בזה שאני יכול לקחת ולעשות דברים שקודם לכן, כשזה לא היה וירטואלי, לא הייתי יכול לחשוב עליהם כמעט.
שאלת תם. או, בוא נאמר שאלת אבל. אז אמרת שכל הנטוורק הוא וירטואלי, אתה לא צריך יותר סוויצ'ים, ראוטרים וכו'. אבל אותם כל
X80... סוויצ'ים אתה צריך.
אוקיי, אז אותם כל X86, איך הם מחוברים ביניהם? כלומר, משהו פיזי כן צריך לחבר ביניהם, הם כן צריכים ניקים, איך כל זה עובד מתחת?
הם עדיין צריכים סוויצ'ים בשביל להתחבר לרשת, אבל כל הרכיבים שדיברנו עליהם בעצם של ראוטינג ולוד בלנסינג ופיירוולים, שעד היום מכרו לך קופסאות, כבר לא צריך אותם.
אוקיי, זאת אומרת, אתה אומר, השכבה פיזית היא קיימת, אבל היא טיפשה?
היא ככה, אז העולם הזה נראה, קודם כל, א', יש הרבה פחות סוויצ'ים פיזיים שצריך אותם, רוב הסוויצ'ים, יש עדיין הרבה סוויצ'ים וראוטרים שהם לוגים, שאפשר להפוך אותם ללוגים, אבל בנקודות קצה אני עדיין צריך דברים פיזיים, אבל הרבה פחות ממה שהייתי צריך בעבר, כי לא כל התעבורה עוברת דרכם היום. מה שהיה בעבר, הייתי צריך שכל פעם שהייתי צריך להגדיר איזשהו וילן או כל מיני דברים מהסוג הזה, הייתי צריך לעבור דרך איזשהו רכיב פיזי.
יכול להיות שאתה... לא. כן, אוקיי.
הדבר השני זה בסופו של דבר, אם אתה מסתכל, אם אני יוריד עכשיו את כל הראוטרים שלך בבית ואני אקח את השתי מחשבים האלה ואני בעצם יצר מצב שבו הם יתחברו לאינטרנט, אז אני יכול, או לאיזשהו רשת לוקלית, אז אני יכול להגיע למצב שהם בעצם ידברו אחד עם השני, רק מעצם זה שאני יקנפג את ה-IP addresses, כך שהוא יכיר את ה-IP address של זה, וזה יקנפג, יכיר את ה-IP address של השני. ובעצם התהליך הווירטואלי הוא בעצם מייצר מודלים שהם יותר peer-to-peer, בדיוק מהצורה שתיארתי. זאת אומרת, מקודם בעצם, כדי לייצר את המעבר הזה של הפקט עם מחשב אחד למחשב שני, היית צריך לעבור דרך איזשהו שירות מרכזי.
אבל עדיין צריך איזשהו תווך פיזי, נכון? זאת אומרת, צריכים איזשהו...
אז הניק הוא התווך הפיזי, הניק אדרס זה בעצם הכרטיס רשת הלוקלי שלך, ואיזשהו משהו שמייצר את ה, באמת את הפקט ראוטינג הרשתי ברשת.
עכשיו, מעל זה אתה אומר...
יש הרבה שירותי רשת שכבר לא חייבים להיות פיזיים.
ואחד מהם אמרת, נגיד, ניק וירטואלי.
כן.
אז זאת אומרת, יש ניקים ברמה הפיזית, אבל מהם פחות או יותר מתעלמים, ומה שאנחנו מקבלים לידיים זה איזשהו ענן של CPU'ים.
כן.
ועם הענן הזה של ה-CPU, שאנחנו מניחים שכל אחד מה-CPU יכול לדבר עם כל אחד מאחרים, אנחנו מתחילים להגדיר רכיבי נטוורק וירטואליים לוגיים כאלה.
כן.
אוקיי.
שבעצם עכשיו אנחנו ניכנס שנייה ל-use-cases שהם יותר מיינסטרים. בעולם של DevOps, למשל, אני אקח use-case מאוד נפות של בלו-גרין, אנחנו בעצם...
רגע, שאלה אחת לפני זה, לפני שאנחנו עושים את זה. אז נניח שיש לנו ענן כזה גדול של CPU'ים. איך אני דואג לזה ששני CPU קרובים ידברו אחד עם השני ולא שני CPU's רחוקים? כלומר, איך אני דואג לזה שהנצילות שם תהיה נכונה? הרי יש הבדל משמעותי בין שני מחשבים שמדברים שנמצאים באותה קופסה, לבין שני מחשבים שנמצאים בשני הקצוות של הדאטה סנטר, אולי ברפליקה של הדאטה סנטר.
אוקיי, פה אתה מתחיל להיכנס לאזור באמת של SLA, ואיך אני מבטיח SLA של Network Service Level Agreement. ובעצם יש כמה צורות שבהן אתה מבטיח את ה-Service Level Agreement. צורה אחת זה באמת זה שה-Placement, הלוקציה של הרכיבים, הוא כן מתחשב באיפה שהאפליקציה רצה. ואז בעצם זה מעביר הרבה מאוד חוכמה ל-Placement Logic, לאיך אני בעצם ממקם את הרכיב הרשתי הלוגי הזה, בהתאם לצרכן שלו, לצורת הצריכה שלו. אבל כמו כל שירותי רשת בענן, כן יש משמעות עדיין לעולם הפיזי, שזה בעצם ה-availability zone, ה-region. אתה לא תתקין שירות ראוטינג של
availability
zone מסוים ב-region אחר, למשל, כל מיני דברים מהסוג הזה.
אז נגיד אם הייתי רוצה לממש ראוטר וירטואלי, הייתי, נגיד הראוטר הזה היה מורכב מ-30 CPU'ים שונים, אם הייתי שם את כל ה-30 CPU'ים האלה באותו רק, זו כנראה הייתה טעות, כי אז כל הרקים האחרים היו צריכים לדבר עם אותו אחד.
כן.
כנראה שהייתי מפזר נוד אחד בכל רק שונה, ואז מפזר ביניהם את העומסים.
נכון, שזה בעצם די אמור להיות תואם את הארכיטקטורה של איפה שהרכיבים של האפליקציה נמצאת. כשבעצם... יש משהו נוסף שהוא גם עובר להיות נושא מאוד מאוד חם, כמעט כמו יש בשדה קוצים בשנה האחרונה, נקרא SD-1, שהוא בעצם VPN, בדיוק כדי לייצר מצב שאני אוכל לעשות אוטומציה של One Connectivity. היום, אם תחשבו על זה שוב פעם, לקחתי עולם שהיה מאוד ידני, ועכשיו, בגלל שיש לי נטוורק שווירטואלי, אני יכול לקחת את הבעיה הדנית הזאת ולעשות לה וירטואליזציה. אז דיברנו קודם כל על הקונפיגורציה של ה-Edge Devices. יש לי את הראוטר הפיזי אצלי, במקום שעכשיו מישהו ייגש וידבר עם מישהו בבזק, והוא יקנפג לי את הדבר הזה, אני יכול לגשת, self-service, בום, אני יכול לקנפג שם מה שאני רוצה, אני יכול להחליף את הדיווייס, אני יכול להחליט שזה לא יהיה 5, שזה יהיה 40 gate, שזה יהיה כל מיני דברים אחרים, ויותקן לי VM אחר על X86 אצלי, ואני אפילו לא שמתי לב. הדבר הבא זה SD-1, שבעצם בא ואומר את כל ה-Network Connectivity בין הסניפים השונים, ובין ה-Data Centers השונים, זה גם משהו שהוא מאוד ידני. אבל עכשיו יש לי API ויש לי Software Access אליו, אני יכול גם אותו לכוונן. יותר מזה, אני יכול לעשות אותו מספיק חכם, כדי שהוא ידע להגיד שעכשיו הטראפיק של הווידאוים שלי, יעברו בצורה שבה הם לא מתחרים עם המעבר של לצורך העניין הדאטאבייס רפליקיישן שלי או ה-DR סייט שלי. וככה אני יכול בעצם להגיד שזה לא פלט נטוורק שבו כולם צורקים את הרשת, ואם יש לי את הביזי נייבור שלי, אז הוא ישפיע על הווידאו סטרימינג שלי ועל הוויס קוולטי שלי ועוד כל מיני דברים אחרים, מה שקורה המון בשירותי רשת בגלל שהם היו מאוד פיזיים ואי אפשר היה לעשות את האדפטציה הדינמית הזאת. אז SD-1 בא בעצם להתמודד עם הרבה מאוד מהקונפיגורציה הזאת.
אוקיי, אז נכון להיום אני יכול לקחת ערימה של אינסטנסים EC2 באמזון, ולהתקין עליהם רכיבים שונים של רשת, כן. ולשחק בגן המשחקים שלי. האם גם אמזון עושים את זה כדי לתת לי את השירות? האם הם בעצמם ממשים NFV כדי לממש את AWS?
אז הם בעצמם ממשים NFV, אבל היוזר לא חשוף לזה, שזה נקודה אחת של איך להתמודד עם זה ולא לסבך את היוזר. אבל פה אנחנו מתחילים לראות מגמה מאוד מעניינת, שאני קורא לה Enterprise NFV, שבעצם זה כניסה של NFV למיינסטרים. התחלתי לדבר על use case אחד של זה, שזה בעצם בלוגרין בעולם של DevOps, אז כשאני היום, וזה המקרה מאוד שכיח שנתקלנו אצל לקוחות, שבאים ומתחילים לעבור למודל של Agile, וחלק ממודל ה-Agile זה בעצם לעשות בלוגרין, שבלוגרין זה בעצם היכולת שלי להגיד, עכשיו אני עושה התקנה של גרסה חדשה, ואז אני מעביר 20% מהטראפיק, אם זה עובד.
בלוגרין דיפלוימנט.
בלוגרין דיפלוימנט, כן. ואני מתחיל להגדיל את כמות הטראפיק שעוברת לגרסה החדשה, עד ש-100% מהטראפיק עובר לגרסה החדשה. מה זה בעצם אומר? זה אומר שאני צריך לשחק עם כמה דברים, גם עם ה-firewall rules שלי, וגם עם ה-load balancer, תוך כדי הדיפלוימנט עצמו. זאת אומרת, כל הזמן אני צריך לעשות את זה. מה שעשו עד היום, זה היה דברים שהם היו מאוד...
ואם עושים את זה 100 פעמים ביום, אתה לא רוצה לעשות את זה בצורה ידנית.
כן, אז מה שקרה, למשל, אחד הבנקים שאנחנו עובדים איתם, זה שמי שאחראי על ה-firewall זה אנשי הרשת, ועל שירותי הרשת זה אנשי הרשת, ואנשי האפליקציה היו אחראים מן הסתם על האפליקציה, אז הם עשו את ה-continuous deployment model שלהם, העלו גרסה, ושום דבר לא עבד.
ופתחו טיקט.
בדיוק, ממש ככה, ושום דבר לא עבד. למה לא עבד? כי מישהו החליט שהוא משנה את חוקי פיירוול והוסיף כל מיני חוקים, והם בכלל לא ידעו מזה, ולקח להם פחות או יותר 3 ימים תחת drill down, drill down מאוד רציני, כדי להבין למה פתאום הרשת שלהם לא עובדת, ולמה אנשים לא מצליחים לעשות deployment וכל מיני דברים. אז עד שבסוף גילו שזה מישהו בנטוורק שינה את חוקי פיירוול, והדבר הזה לא יכול לעבוד. ואז הבינו שבעצם אני לא יכול לעשות באמת אוטומציה מלאה עם השירותי רשת שהם חלק מהתהליך שאני תלוי בו, הם ידניים, ומכאן הם בעצם הגיעו לצורך הזה שגם שם הם רוצים למקן את העסק.
אוקיי, אז use case אחד שהזכרת זה blue green deployment, דיפלוימנט של גרסה חדשה, שבו מעבירים את הטראפיק בצורה הדרגתית מהגרסה הישנה לגרסה החדשה.
נכון, use case טיפה יותר מתקדם, זה הנושאים של cloud bursting במודלים של hybrid cloud, אז בעצם שם אני צריך שירותי VPN בעצם כדי לגשת בעצם למשאבי מחשוב שהם מחוץ לדאטה סנטר שלי, ועד היום הרבה פעמים השירותי VPN האלה היו סטטיים, זאת אומרת שמישהו הגדיר אותם, פתח את הערוץ הזה ל-Cloud Burst Environment, ובעצם כשרציתי יכולתי לשאוב אותם. הבעיה עם זה זה מייצר כל מיני בעיות סקיורטי, כי פתאום יש לי איזה shared network, שבו כולם חשופים לכל מיני deployment, ואני רוצה כן לייצר את זה כמודלים שהם יותר אד-הוקים, שוב פעם אני רוצה לייצר network שיהודי לאפליקציה שלי, כדי שלא יהיה shared עם כל מיני אפליקציות אחרות, וזה אומר שאני גם על ה-VPN לאותו דאטה סנטר רוצה לשלוט בצורה פרוגרמטית. כחלק מתהליך הדאב-אופס אני רוצה לבוא ולהגיד, עכשיו יש לי מצב של ברסט, תפתח לי עכשיו את הרשת, ורק אז תאפשר תעבורה לדבר הזה, ורק לאפליקציה הזאת. זה בגדול מה שהייתי רוצה. מה שהיה קודם לכן זה לכאורה היה פתוח, השאר היה פתוח כל הזמן, ואז הייתי מדי פעם עושה ברסט ומדי פעם לא, אבל הדבר הזה מאוד לא היה פרוגרמטי. הדבר השלישי...
צריך לעשות את זה תחת אוטומציה כל הזמן.
בדיוק. מה שמביא את זה למיינסטרים, זה באמת המוטיבציה לאוטומציה, שבעצם קרו כמה דברים. אחד זה שירותי הרשת בגלל... מה זה?
נהיה יותר משורר. המוטיבציה לאוטומציה.
נכון, כן, אני שמתי לב לזה לרגע. אבל הרעיון הבסיסי, זאת אומרת, למעשה שירותי הווירטואליזציה של נטוורק הגיעו לאיזושהי בשלות מסוימת, שהביאה אותנו למקום שבו פתאום אפשר לחשוב במושגים האלה, והיום אנטרפרייז גילו שאפשר כבר אחרת, והכלים הבשילו והבשילו מספיק כלים כדי לאפשר את הדברים האלה אחרת, ולכן אתה רואה שבעצם אנטרפרייז מתחילים לאמץ את זה בצורה יותר שכיחה. הדבר נוסף שמייצר מעבר למיינסטרים של התפיסות האלה, זה קונטיינרים. בקונטיינרים נושא נטוורק הוא נושא די מורכב ורגיש, מהסיבה הפשוטה שבעצם קונטיינרים רצים כמערכת הפעלה מעל מערכת הפעלה, אז בעצם כל מיני צורות חשיבה ותפיסה של איך עושים נטוורקינג בעולם אפילו הווירטואלי, לא חלים בצורה טבעית על עולם של קונטיינרים. כי בעצם הנטוורק שלי עובר עכשיו עוד איזו שכבה באמצע, שזה בעצם המערכת הפעלה השנייה שהקונטיינר רץ בתוכה, ואיך אני מפה בין מערכת הפעלה הזאת למערכת הפעלה הווירטואלית, למערכת גם... הרכיב הפיזי.
אוקיי, רגע, אבל גם בווירטואליזציה זה עובר עוד שכבה, כלומר...
אבל היא כבר סדורה, זאת אומרת, כבר פתרו אותה. יש וירטואליזציה לניק, ואני כבר יודע לדבר עם הניק הפיזי, והשכבה הזאת היא די סטנדרטית כבר.
אבל את ההסדרה הזאת עשו כדי לפתור בעיית ביצועים.
נכון.
שלא קיימת.
בעולם של קונטיינרים, אם אתה רץ על בר מטל, וזה נקודה מעניינת אחרת, אם אתה רץ עם קונטיינר על, על הייפרוויזור, אז יש לך עדיין את אותה בעיה, על, על VM. אם אתה מריץ קונטיינר על בר מטל, זה כבר סיפור אחר. עכשיו, אם אתה יודע להריץ קונטיינרים על בר מטל...
אם אתה רץ עם כדור ברזל, קשור לך לרגל, אז...
אז אני אומר, בעולם הקלאוד זה מאוד שכיח להריץ קונטיינרים ב-VM'ים, ופחות להריץ אותם על בר מטל, כי רוב הקלאודים לא חושפים בר מטל, זה די חדש. זה נקודה מעניינת כשלעצמה, אם תרצה לדבר על זה בפודקאסט הבא, על כל נושא של, אני קורא לו High Performance Stack החדש, שהוא כולל גם את זה, גם את הנושא של בר מטל קלאוד, אבל גם נושאים אחרים, אבל באמת החיבור של קונטיינרים בר מטל הוא די מתבקש בהקשר הזה. היום רוב האנשים מריצים קונטיינרים ב-VM, הם פשוט בגלל שקלאוד, הם רצים, רובם רצים בפאבליק קלאוד, ורובם רצים בקומפיוט שהוא וירטואלי, כי אין קומפיוט אחר. ואז נוצרת הבעיה הזאת, ומזה נוצרו כל מיני שירותי רשת, שבעצם הם נייטיב למערכת הפעלה ללינוקס, קליקו נחשב לאחד הפופולריים בהם, אני לא זוכר, יש עוד כמה שמות של דברים מהסוג הזה, הם בסופו של דבר אבל, מגדירים נטוורק באמצעות IP טייבל, זאת אומרת למעשה עובדים רק על שכבת מערכת הפעלה ומייצרים מצב שבו דרך קונטרולר מרכזי אני יכול לשלוט על הקונפיגורציה של הרבה מאוד מערכות הפעלה, בלי שיש לי באמת רכיב מרכזי שבדרכו עובר את כל התעבורה. שזה מודלים יותר שהם פיר טו פיר, ולכן הסיבה שהם פופולריים בעולם של קונטיינרים זה פשוט בגלל שקונטיינרים הם לינוקס בייסט והם שירותי מערכת הפעלה והם לכן יכולים לעקוף כל מיני שירותים של הייפרוויזור, שבעצם הם לא תלויים בהם בשיטה הזאת.
אוקיי,
אז זה עוד דבר שבעצם דוחף, או מייצר מצב של דרייבר, לכניסה של עולם ה-NFV למיינסטרים, וזו הסיבה שאני חושב שכשדיברנו על זה לפני שנה, או משהו כזה, אמרנו NFV, מה? מי בכלל ירצה להתעניין בזה, ופתאום גם אתה וגם אני
התחלנו לחוות... פתאום סיסקו נקשו בדלת ושאלו אם יש לך קצת NFV בשביל...
כן, בדיוק, כן. אז אני התחלתי להתעכל בזה, סתם הייתי באיזו פגישה עם, בישראל, עם, אתה יודע, לא אזכיר את השם, אבל חברת כרטיסי אשראי שמפנקת. אז... אז אחד היה, אז הם מייצרים עכשיו איזשהו RFP מאוד גדול לכל הנושא של התשתיות קלאוד שלהם, ואז התחלנו לדבר על קונטיינרים וכל מיני דברים, אז אמרו, אתה יודע מה, עזוב, קונטיינרים כולם עושים היום, זה לא מעניין כל כך. תראה לי איך אתה עושה קונפיגורציה ללוד באנסר שלי, לכל מיני שירותי רשת, ואני הסתכלתי כזה, אמרתי, רגע, אני לא מבין איפה אני נמצא ומה קורה פה, זה לא קרייר, וזה לא איזה מישהו שאני בדרך כלל רגיל לדבר איתו על הדברים האלה, זה דאטה סנטר די סטנדרטי, ומה שעניין אותו זה באמת הדברים האלה, ואז שאלתי אותו, למה זה כל כך מעניין? כי אחד הדברים הכי שכיחים שאנחנו מתחילים לעשות במעבר הזה לשירותי קלאוד, זה את הדברים האלה, והיום יש לי לוד באנסר מסוג X, אבל לא רוצה לתפור את האוטומציה שלי ללוד באנסר הספציפי הזה, כי מחר זה יכול להיות לוד באנסר אחר. אז אני מנסה לראות אם יש כלים סטנדרטיים לאיך עושים את הדברים האלה, כמו שיש לדברים אחרים.
אז פינקת אותם.
אז פינקתי אותם, כן. זה האמת שזו הייתה שיחה נורא מעניינת, והצאתי נורא נרגש מעצם זה שלקוח ישראלי, שלא קשור לטלקו ולא קשור ל-NFV, מדבר במושגים האלה וראה בזה use case חשוב, זה היה אירוע מכונן מבחינתי, וזה היה נורא נחמד.
יפה. אז בואו נתקדם לכיוון סגירת מעגל. אז אמרת שבעצם הכרת את זה דרך עבודה עם Cloudify. יש היום כלים בקלאודיפיי, יש פיצ'ר בקלאודיפיי שנוגעים ב-NFV?
כן, טוב ששאלת. אנחנו בעצם מתעסקים הרבה עם כל הנושא של Network Orchestration. קלאודיפיי זה מנוע אורקסטריישן, מבוסס שפה שנקראת טוסקה. טוסקה אגב זה שפה סטנדרטית שהומצאה מאוד על ידי על טלקוס, זאת אומרת טלקום בכלל מוטה סטנדרטים ושם בעצם משתמשים בזה הרבה. כשבעצם אני אומר Network Orchestration, זה אומר באמת את היכולת לקנפג לוד באנסרים וראוטרים בצורה שהיא יותר out of the box. ספציפית יש שם, כמו שיש שף לדיווייסים רגילים, אני אומר דיווייסים, לרכיבי תוכנה רגילים, אז יש מודל שנקרא יאנג לרוב שירותי הרשת. זאת אומרת, רוב שירותי הרשת חושפים איזשהו דאטה מודל שהיה SNMP בעבר, היום יש משהו שהוא קצת יותר מתקדם שנקרא יאנג. ובעצם עשינו כל מיני אינטגרציות עם רכיבים כאלה שבעצם מאפשרים לייצר את הלוד באנסר שלך ואת הנטוורק ראוטר שלך ואת הקול סנטר שלך, והיום אנחנו מדברים עם, לא משנה, גם עם קרייר בארץ, לאיך אני באמת יכול לעשות את כל היוז קייסים שתיארתי, ובעצם בנינו שכבה לא קטנה של IP של לוגיקה שבעצם מכוונת ליוסקסים האלה של
כלומר, אם הבנת שאתה ברשת שלך רוצה NFV, אז Cloudify זה אחד הכלים שיכולים לעזור לך לממש את זה.
שהוא גם בא לתקן של הדיסטרפטור, כי הוא אופן סורס לעומת הסיסקו והג'וניפרים וכל מיני דברים כאלה, ואנחנו בחגיגה הזאת באים כמישהו ש...
אוקיי, והמתחרים שלכם באמת זה אלה? זה ג'וניפר וסיסקו?
כן, לגמרי, כן. לגמרי, וזו תעשייה מאוד מסורתית.
נשארים...
קלוסט?
כן, נקרא לזה מאחור, אבל הם...
הם בבעיה מאוד רצינית, ולא בגלל ההיבט הטכנולוגי בעיקר, אלא בגלל המודל העסקי. וזה נקודה מאוד מעניינת, היה איזה פוסט שכתבתי על הנושא הזה של where AT&T goes, Cisco cannot follow. והסיבה היא, זה, לכאורה סיסקו יש לה מספיק כסף לקנות חברות ולהשלים את הפער הטכנולוגיה. אז השאלה שנשאלת היא, אוקיי, איפה הבעיה פה? הבעיה היא שהמודל העסקי שלהם, בדיוק, הביזנס שלהם הוא עומד על $50 billion ביזנס מודל.
זה כאילו לקנות לעצמם את הקבר.
ממש ככה, כי מאוד קשה עכשיו לייצר מנוע צמיחה, שיודע לייצר רבניו בסדרי גודל שהם ייצרו מהראוטרים הקלאסיים שלהם, שבנוי על מודלים של אופן סורס. זאת אומרת, אז הם כן יכולים למכור אופן סורס ולקנות חברה שעושה כאלה דברים, אבל במהירות שבה הם יעשו את זה, אין סיכוי שהם ילמדו באותם 50. ולכן מה שאנחנו רואים שהחברות האלה, כשהם עד היום שמרו על הגן עדן הזה מאוד מאוד חזק, גם בוועדות התקינה, גם בכל דבר אפשרי, עשו הכל כדי לדחות את זה, בגלל זה אנחנו רואים את התחום הזה מאוד מאוחר בדיסרפשן שלו, אבל זה נשבר, מעצם זה שהקרייר באו ואמרו, אתם יודעים מה, אנחנו הולכים לפרוץ את השוק הזה, על ידי זה שאנחנו נשים את הג'יטונים.
כי למסיים את הער פה משחקי הכס,
ממש
בעולם כך. הטכנולוגיה.
זה ממש, אני לא יכול, אני באתי מסין עכשיו לפני, אז שדיברנו ואמרת לך שאני לא יכול להגיע, ואני לא יכול לתאר מקרה דומה יותר למשחקי הכס ממה שאני חווה בתעשייה הזאת, זה ממש מלחמות אוג ומגוג, בכל היבט אפשרי, זה לא יאמן כמה הדבר הזה הוא דיסטרפטיב, כי תחשוב, זה חברות ענק, שעד היום הובילו את התעשייה, אני חושב שכשסיסקו היו אומרים אפצ'י, התעשייה ולא היו מדיבת החזיות, כל השוק ההייטק היה רועד, והיום פתאום אנחנו רואים אותם במצוקה, וחברות כמו HP נכנסים להיות, למכור את כל נכסיהם, דל ו-EMC מתאחדים תחת לייבל שהוא פרייבט. אני עכשיו כתבתי בפרדיקשן שאמור להתפרסם עוד מעט שלדעתי לסיסקו ולג'וניפר ולאריקסון ועוד כמה חברות כאלה יצטרכו לעבור חוויה מאוד דומה, כי אין שום סיכוי בעולם שאני רואה אותם מצליחים להדביק לא רק את הטכנולוגיה, כי אני חושב שטכנולוגיה כן אפשר להדביק, את הביזנס מודל. והם יצטרכו להיות פרייבט, והם יצטרכו לעבור עכשיו איזה סייקל של רידאקשן מאוד גדול, ולעשות טרנספורמציה ענקית כדי לשרוד בכלל את המהפכה הזאת.
בואו רק נדבר על הקטע הפיזי, כי עדיין מחשב צריך להתחבר למחשב, וזה צריך לעבור דרך רכיב, דרך איזושהי טופולוגיה של רשת פיזית. זאת אומרת, סיסקו וברוקייד וכל החברה האלה, נתח גדול מהביזנס שלהם הוא עדיין בעולם הפיזי, וזה כנראה יישאר.
אבל הרבה פחות. הרבה פחות, וגם הוא הופך להיות דיסטרפטיב.
אבל גם אם זה הופך למשהו כל כך טיפש, אז כלומר, המחירים רק ילכו וירדו, ויבואו יצרנים יותר זולים, וזה כבר לא יהיה כל כך חשוב לך לקנות ברוקייד או סיסקו אחרים.
הרבה מהרבניו של סיסקו בא מה-Edge Devices, והיום Edge Devices, באמת כמו שאמרתי, אתה יכול להריץ על בלקברי, סליחה, רספרי פאי, או Edge Devices מאוד זולים.
כמו שאמרתי לך, אצלנו זה היה... המכונות הכי זלות בדאטה סנטר.
נכון, נכון, בדיוק. אז HA Proxy, שזה אפילו, נחשב אפילו קצת high-end לחלק מהדברים שאני רואה שאנשים רצים, יש אפילו היום ניסיון להריץ את זה באזורים של $50 ליחידה, כל מיני דברים מהסוג הזה. זה לא שוק שסיסקו מסוגל להתמודד איתו במודל העסקי הקיים. וזה הדיסרפשן הגדול, המודל העסקי שבא עם הטכנולוגיה, ולא רק הטכנולוגיה עצמה, ואת זה לחברות, כמו שמזכרתי, אנחנו רואים את זה across the board, אמזון ניצרה את אותה בעיה להרבה מאוד חברות, והיום אנחנו רואים הרבה מאוד מחברות האלה קורסות, עוברות טרנספורמציות, אנחנו רואים עכשיו את זה קורה בעולם הנטוורקינג, וזה משחקי הכס, כי כל חברה שיודעת שהיא הולכת לעבור את הדבר הזה, עושה הכל שביכולתה, וזה חברות די גדולות עם הרבה כסף, כדי לדחות הקץ, כדי למנוע את זה, כדי לעשות כל מיני מהלכים עוקפים, וזה די מרתק להסתכל על זה, ובמקרה הזה להיות מהמקום של הדיסרפשן, זה דווקא די נוח, מאשר להיות הדיסטרפטד, שאני לא מקנה בהם.
אני רוצה רק להגיד משהו על העולם הפיזי באמת. ב-Outbrain בנינו עכשיו דאטה סנטר חדש, החלפנו את אחד מהישנים, וכשבנינו אותו, בנינו אותו עם ארכיטקטורת רשת פיזית, שגם רכיבי הרשת האלה מבוססי לינוקס, מה שנותן לנו את האפשרות לעבוד דאב-אופסי מלא עם שף או לא משנה מה, ולעשות את הקונפיגורציות רשת בסוויץ'ים עצמם, בלייר הפיזי לגמרי, בצורה הרבה יותר סקלבילית.
כן, אז זה נקרא, כמו שאמרתי, זה נקרא PNF, Physical Network Function, שהוא באמת מייצר רכיבים לוגיים על גבי תשתית פיזית. החיסרון בחלק הזה, זה באמת אין לך את האינסטנציאציה, כמו שתיארתי קודם לכן, זאת אומרת, היכולת שלי
בסוף
באמת...
בסוף זה חומרה, כן.
בדיוק, הפונקציה מוצמדת עדיין לאיזשהו מחשב מסוים, ובעולם הווירטואלי המלא, גם אין את הצימוד הזה. זאת אומרת, אני יכול בעצם...
חשוב להבין שפה אין ניק אחד שמתחברים אליו, כמו בכל מחשב, יש 48...
כן, 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 אז אני אומר, זה נותן וירטואליזציה, קודם כל זה נותן יכולת לשלוט בו בצורה שהיא פרוגרמטית, שזה כבר הרבה. מה שאני אומר בוירטואליזציה מלא, זה גם היכולת להריץ כזה דבר, ולהחליט איפה הוא ירוץ, וכמה כאלה אינסטנסים ירוצו, הופך להיות בעצם כמו כל משאב אחר, ואני יכול להרים הרבה כאלה, ולהוריד כאלה, ולהחליף אותם, ויש לי עוד לייר של וירטואליזציה, שמאפשר לי עוד רמה של גמישות, והגמישות הזאת היא מאוד, מאוד משמעותית, בדיומר הדרגה הבאה של הוירטואליזציה.
טוב, אז נתי כרגיל, איש בשורות. בוא נחכה ונראה מה יקרה בפרק הבא של משחקי הכס.
כן, לגמרי.
האם סיסקו יחתכו ל...
אני צופה שב-2017 אנחנו נראה את סיסקו עושה מהלכים מאוד דרמטיים, מאוד מאוד דרמטיים. גם הם וגם ג'וניפר לדעתי.
לדעתי דינאריז תהיה...
אני מוכן להמר על זה.
אני מחכה לדרקון.
אני מוכן להמר על זה.
טוב, יופי, אז תודה רבה ולהתראות. מספר תודות לפני סיום.
תודה לגיא מנחם על עריכת הסאונד
ולקטי רוטמן על התקצור. תודה.